מאזני הצדק. מבחינה היסטורית, עוד מימי מצרים עתיקה, צדק סומל על ידי מאזניים. הסיבה לכך היא הכרה נרחבת בעובדה שיש תמיד שני צדדים לכל סכסוך, ושעל מנת שיעשה צדק, על השופט לשקול את שני הצדדים. כסטודנט למשפטים, הדימוי של מאזניים רודף אותי באופן מתמשך. לעשות צדק יש לשפוט כל מחלוקת משפטית על פי עקרונות הבסיסים הבאים. א. היעדר משוא פנים והקשבה שווה לתביעות שני הצדדים. ב. בחינת נסיבות המקרה. ג. שקילת השלכות השיפוט. וד. בחינת פתרונות חלופיים אפשריים לסכסוך הנדון. אנשים רבים ומוכשרים עבדו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בניסיון להביא פתרון צודק. וכמו בכל סכסוך, גם בסכסוך המורכב הזה יש לדבוק בעקרונות הדרושים ליישום הצדק. למרבה הצער, תנועת ה-BDS אינה דבקה בעקרונות היסוד האלה. תנועת ה-BDS מטיפה לומר לא לנורמליזציה. כלומר, הם קוראים לנקיטת חרם על כל אירוע שמטרתו להפגיש בין פלסטינים או ערבים וישראלים, כדי שיוכלו להציג את הנרטיבים או נקודות המבט שלהם, או שפועל למען פיוס מבלי להתייחס לשורשי האי צדק. בעושותה זאת, תנועת ה-BDS מנסה להגדיר מחדש את הצדק על ידי צמצומו לנרטיב שלהם ויצירת מונופול על האמת. זוהי הפרה בוטה של עיקרון היעדר משוא הפנים. בעושותה זאת, היא מטילה משקל בצד אחד של המאזניים ומנסה להעלים כל ראיה שעלולה להכפיד על הצד השני. לדבריהם, כל ניסיון להשיג פתרון שאינו עומד בהגדרתם של שורשי האי צדק, הוא בלתי ישר מבחינה אינטלקטואלית. כמי שגדל באזור סכסוך, וכעת לומד כסטודנט באקדמיה, הצהרה הזו נתפסת בעיניי כמאוד בעייתית. רק בגלל שמישהו מביט דרך עדשה אחרת, זה הופך אותו ללא ישר מבחינה אינטלקטואלית? מי העניק לתנועת ה-BDS את הסמכות לדעת מה נחשב ומה לא נחשב כלא ישר מבחינה אינטלקטואלית? בעיניי, הצהרה זו נראית כמעין אימפריאליזם אקדמי, ומזכירה לי את משטרת המחשבה של אורוול. תנועת ה-BDS קוראת לחרם עד שישראל תעמוד בשלוש דרישות שהיא טוענת שמהווים את שורשי האי צדק. א', הכיבוש חייב להסתיים. ב', לערבים חייב להיות שוויון מלא בישראל. וג', על ישראל להכיר בזכות השיבה של 7.25 מיליון פלסטינים למדינה. אלה נתפסים כתנאי מוקדם לכל סוג של שיתוף פעולה. בתפיסה זו, הם מפירים מספר מעקרונות הצדק הבסיסיים שנזכרו לעיל. היא מגבילה פתרונות חלופים, היא אינה מתייחסת לסכסוך לאור הנסיבות והצרכים הנוכחים של האנשים, והיא אינה לוקחת בחשבון את ההשלכות על תושבי האזור. קיימת הנחה בסיסית כי אין דרך אחרת, שבעזרתה ניתן יהיה למצוא פתרון אחר מהפתרון שמציעים. לא לאפשר לצדדים לבחון חלופות ולהחרים חלופות מהווה הפרה של עיקרון צדק יסודי. הדבר כה בעייתי מכיוון שהוא מגביל את היכולות של הפלסטינים, הישראלים והקהילה הבינלאומית לקחת בחשבון את כל האינטרסים של המעורבים. החרם האוטומטי על פתרונות שמבוססים על דיאלוג, שיתוף פעולה פוליטי או שיתוף פעולה כלכלי אינו מעצים את אלו המבקשים פתרון הסכסוך, אלא רק מגביל אותם. באשר לנסיבות, העובדה שישנם יותר מ-7 מיליון פליטים פלסטינים החיים מחוץ לגבולות המדינה חייבת להילקח בחשבון לאור גישת המשפט הבינלאומי לפליטים ומבחינת היכולת לשלב פליטים בקהילות שונות. האם לצפות להחזרתם של פליטים כה רבים כעבור 70 שנה מהווה דרישה מידתית? יתר על כן, בחיפוש לאחר פתרון צודק חיוני להכיר בקיומה של המדינה היהודית, מספקת כיום מקלט למיליוני פליטים יהודים מרחבי העולם. באשר להשלכות, קריאה לזכות השיבה של 7.25 מיליון פלסטינים אינה מביאה בחשבון את זכותו של העם היהודי לריבונות, והעובדה שפעולה מסוג זה תביא קץ לכל צורה של מדינה יהודית. בנוסף, קמפיין ה-BDS מתעלם מכך שחרמות חברות ישראליות ושיתוף פעולה עמם גם מבטל מקומות עבודה לפלסטינים וגם מונע בניית קשרים בין יהודים לערבים, שכן זה נראה כמפריע לדרך ההתנגדות. במאמר זה, אינני מצדיק כל פעולה שננקטת על ידי ישראל. עם זאת, אני מצביע על כמות גדולה של נזק שנגרם על ידי תנועת ה-BDS, שפועלת בשם הצדק על מנת לעוות את מהלך הצדק ולערער כל ביטוי של שלטון החוק. כדי לעשות צדק, יש לשקול את הראיות משני הצדדים של המאזניים, ורק אז להגיע להחלטה. יש לעשות זאת תוך התחשבות בנסיבות המקרה, בהשלכותיהן של פעולות הצדדים, ותוך בחינת דרכי פעולה חלופיות שניתן לנקוט.